מסכת עירובין, שם יש לכאורה הדרכה איך לחיות, איך אדם יכול לשמור על עצמו. ונעשה אולי איזו השלמה קטנה, ככה דרך אגב, התעורר לנו דיון בין החבורה, שאלה מה יותר טוב לעשות מבחינה רוחנית, להתבודד או לחיות חיים חברתיים. וכבר העלו כאן, כן, כבר העלו כאן ככה התעורר הנקודה הזאת ש... אנחנו יודעים שאם האדם כל כולו חי מחיי החברה, והוא מושפע מהמודה, והוא כל היום חי בחיים האורבניים, והוא ממילא זה גורם לו לקלקול מאוד גדול, שבעצם הוא יורד ירידות רוחניות דווקא מאותו מחובר לחברה. ואם כן המתכון הנכון, להתעלות מבחינה רוחנית, ככה אנחנו נגיד את זה בהערת אגב, דווקא להתבודד, לתפוס לך איזה גבעה ביהודה ושומרון, להקים לך איזה אוהל, לחשוב מחשבות טהורות ברוגע, להתנקות, ככה תתעלה, ככה, זה שהוא... אנחנו לא שוללים את הנקודה הזאת, כן? אנחנו לא אמרנו שאין מצב. אמרנו, ככה, בשיעור הקודם, שגם אם יש מצב, זה במציאות לא נורמלית. כי המציאות הנורמלית של התרוממות של הבן אדם והחיבור שלו לקודש, והחיבור שלו לקודש ברוך הוא, זה באותו מחובר לחברה, כן? לא רק זה, בדיוק, עכשיו נדבר על הנקודה הזו באופן עקרוני. אז כאן נחלק לכם איזשהו שני מקומות בעין היה, וזה כתוב בהרבה מקומות, הנקודה הזאת של היתרון החברה. האם המציאות החברתית זה מציאות מקולקלת או מציאות?
אבל יש להבדיל בין אדם שבאופן בסיסי, בסטטוס שלו הוא מתבודד, או שזה דבר מבוקר.
אני לא בא להכריע מה כל אחד צריך לעשות, אבל כגישה.
לא, בתור גישה.
או זה חי בחברה.
נכון, נכון, אבל אנחנו שואלים מה הגישה הבסיסית של התורה, איך אדם מתעלה, מהי המציאות הנורמלית מבחינת אורנית, איפה הקודש יותר מופיע. טענו בשיעור אתמול, בשיעור הקודם, ודאי וודאי אומר המהר"ל כאן, זה מה שהמהר"ל מניח, הקדוש ברוך הוא מופיע במציאות החברתית, וככל שהמציאות החברתית יותר חברתית, יותר ציבורית, יש יותר יחסי גומלין מאחד לשני. או, אז תהיד לי, הכוונה היא שיש חברה שכל אחד נותן, עושה גמילות חסד לשני. אבל במקום שיש בורסה, באחד העם, איפה זה אחד העם, כמה לא זוכר איפה, בורסה? שם זה לא פה. מה? אחד העם אחד, כן? שם הקדוש ברוך הוא אין לו מקום להופיע. שם זה רק מסכי מחשב, שם הקדוש ברוך הוא אין לו מקום. אומרת הגמרא, במסכת שבת, כאן אין היה, פרק שני, שבת א', על יעקב אבינו מסופר ואיך על פני העיר. אומרת הגמרא, אמר רב, מטבע תיקן להם. ושמואל אמר, שווקים תיקן להם. איזה עיר? מה? איזה עיר מדובר שם? איזה עיר אתם חושבים? מה, בני ברק? יעקב, ואיכה נפני העיר, איזה עיר מדובר? שכם! תיקן להם שווקים. דבר פילי, מה? יעקב אבינו, במקום ללמוד עוד תוספות, תיקן להם שווקים. פלא, פלא פלאים. זה מה שיעקב אבינו רצה לעשות.
כמה בסטות,
יום שישי. מה?
כמה בסטות, יום שישי.
כן. אז כאן הרב מבאר, זה... בפסקה רפ"ה, דברים ידועים. אז כאן אומר הרב, אולי נקרא ככה את הקטע הראשון. הגברת המוסר הטוב המתאים אל הצדק העליון והגברת כוח החברה הקיבוצית הוא על ידי התמדת היחס שימצא בין אדם לחברו, שיהיה כל אחד מרגיש איך שעל ידי מה שחברו נמצא בעולם וגם יש לו צרכים שלפי ההשקפה הראשונה הוא דוחק את גבולו וממעט את צרכיו הוא. כלומר, בהשקפה הראשונה, עצם המעורבבות החברתית היא יוצרת רק בעיות ורק תקלות. אין כאן תועלת רוחנית. אומר הרב, באמת אין זאת אלא השקפה של טעות, שמזה נולדת השנאה והתחרות וצרות עין בין אדם לחברו ובין מדינה לחברתה. כלומר, התפיסה הזאת שהמציאות שלי, עצם זה שאני קיים, זה מנגד את המציאות שלך, זה תפיסת עולם פירודית, מוטעת, אירופית, שאין לה מקומה לא יכירנו.
אבל זה לגבי מי שיושב איפה, בעיר?
שנייה, הבעל המבט הפנימי. מורה אותנו, שכל מה שהתרבו בני אדם, יותר יוכלו להועיל איש לאחיו על ידי, מה? על ידי התחלפות הכוחות, שיוכל כל אחד להשתמש וליהנות במה שחברו מוציא אל הפועל. וכל מה שתהיה הכרה זו יותר גלויה ובולטת, יותר יתרחב כוח האהבה ואחוות החברה האנושית, שהיא נקודה עקרונית, שלא זה עוד דבר כדאי שאנשים יבואו אחד את השני. זה מה שיעקב אבינו עסק, אני רוצה להרחיב מהרב קוק. שימו לב, זה לא בסדר, הבנו, יכול הסברה די פשוטה, שיש יש מציאות חברתית מתוקנת, אז בסדר, זה דבר טוב. יעקב אבינו, כן? הוא רואה בזה נקודה עקרונית, לתקן שווקים, הוא יראים שם הבורסה, ונוסיף עוד רובד, דרך זה הקדוש ברוך הוא מופיע, דרך הציבוריות, דווקא של עם ישראל, של האנושית, זה מחדד את מה שאמרנו פעם שעברה, כן? כן, האבות לא הפרידו את העולם, הפוך. התחברו, לא רק שהתחברו, אלא הם יצרו שווקים. ודווקא דרך המציאות האנושית האורבנית הזאת, השווקים האלה, שמסתכלות חיצונית, זה מדרדר? לא. זה מדרדר במציאות המקולקלת. אבל במציאות המהותית, כך הקדוש ברוך הוא מופיע. כן. וגם הפסקה הבאה, וכו' וכו', ככה הוא מפרט, מהיחס בין שווקים למטבעות וכו' וכו', כיוון הכללי, דווקא הקמת השווקים והמציאות החברתית, האנושית, זה הצינור שהקדוש ברוך הוא מופיע. בסדר? מחזק את מה שאמרנו פעם שעברה. הנקודה הזו גם מובא בעינייה, בפסקה פ"ח. פסקה הבאה, גם אותו נקודה, אין לנו זמן לחזור על זה. כאן אומר הרב, איזו עת רצון בשעה שהציבור מתפללים. אם אתה הולך ליער, אין לנו זמן לקרוא את הדברים האלה, אבל באמת ההטבה המוסרית והתועלת הגדולה מהתפילה היא דווקא כשאדם מבין שהוא מתפלל עם הציבור, שהוא מחובר למציאות הציבורית. כן, לא כולם צדיקים, נכון? ציבור. צדיקים, מלונים ורשעים. אבל דרך הציבור הקדוש ברוך הוא מופיע. ואם אדם לא מכוון, למשל, אדם מתפלל ביחיד, האם זה משנה מתי הוא מתפלל, או שהוא יכול להתפלל מתי שהוא רוצה? אומרת ההלכה, אתה תכוון, אפילו אתה ביחיד, אתה לא יכול, אתה שומר על הילדים, אתה אומר, הנה, בשעה שבע יש תפילה, אז אני בבית מכוון את עצמי לציבור. כי זה הצינור העיקרי. זה הצינור של הופעת הקודש. יפה. נמשיך הלאה. אז הסברנו, נחזור למהר"ל. הסברנו שכשאדם הולך בשטח שאין יישוב, כן? אין ציבור. אז בזה, נגיד את זה בצורה קיצונית, הוא מתרחק מהופעת החיים שהקדוש ברוך הוא מופיע במציאות. כיוון שעיקר הצינור שהקדוש ברוך הוא מופיע דרכו בעולם, זה בציבוריות האנושית. דרך זה כל העולם. אבל ככל שמתרחקים יותר ויותר מהציבור, ככה הקדוש ברוך הוא פחות פחות נמצא ומשגיח ופועל במציאות. ככה זה מעגלים. כשאדם נמצא במדבר, זה שזה מימד של ריחוק, כמו שאומר המהר"ל. ולכן, במצב כזה, שאדם מתרחק מהסדר האנושי, אז יש פחות השגחה. אומר המהר"ל, זה סכנה. מגיעים, מה מגיעים? מזיקים. מה זה מזיקים? באמת כוחות רוחניים שמנגדים את הכיוון הנכון של העולם.
זה לא
נכלל בו. זה מזיקים רוחניים, כוחות רוחניים שליליים. לא, אז אומר המהר"ל ככה, תקראו בפנים. זה לא אני אומר.
איפה זה כתוב?
תסתכל בפנים. זה מה שקראנו אתמול. נקרא את זה במהירות עוד פעם. רצה לומר, נקרא מהר. פרק א' פסקה בעמודה השנייה. אני קורא ככה בדילוגים. רצה לומר, למי שלא היה אתמול, רצה לומר שהדרכים מחזקת סכנה, כמו שהתבאר בפירוש הפרקים מאבות, טעם הדבר, בסדר? רק את העיקרון הזה. טעם הדבר שהדרכים הם בחזקת סכנה, כי הדרכים אין שם יישוב האדם. ודבר כמו זה הוא נבדל מניכר העולם, נכון? כי עיקר העולם הוא היישוב. ודבר זה יוצא מן היישוב. לפיכך, מה קורה? שולטים שם הפגעים אשר הם מתנגדים אל העולם. יש פחות השגחה אלוקית. זה ריחוק מהקדוש ברוך הוא, מבחינה מסוימת. ולכן, כאשר אדם הולך נמצא במקום, כן, שאין יישוב, ייקח לו בן לוויה. אז מה קורה כשיש לו בן לוויה? יש לו שייכות. דרך החבר יש לו שייכות לחברה, יש לו שייכות להופעה האלוקית. אבל אם אין לו בן לוויה, מה יעשה? בדיעבד? יעסוק בתורה. האם מצד זה שכשהוא לומד תורה, הוא נהיה ככה, זה נותן לו זכויות בשמיים, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, הוא לומד תורה, אני ארחם עליו. זה, או, המהר"ל אומר משהו אחר לגמרי. מה אומר המהר"ל? אומר המהר"ל, נראה את הדברים. כאשר אדם, אבל כאשר, כן, למטה, כאשר הוא מתחבר אל התורה, אתם רואים בשליש התחתון ככה, מתחבר לתורה, יש לו לוויה אל סדר העולם. שימו לב. מה קורה? כאשר הוא מתחבר לתורה, יש לו לוויה אל סדר העולם. סוגריים? כאשר הוא מבין, אני מוסיף, מרשה לעצמי להוסיף נקודה. כשהוא לומד תורה, והוא מבין שכשהוא לומד תורה, הוא לא מתנתק מהעולם. כן? בזה הוא מתחבר לחיות חיותו. כן? בזה הוא מתחבר להוויה. זה האיכות הנכונה של תורה. זה תורה שמחיה, זה תורה ששומרת. אומר המהר"ל, ובשביל זה אינו יוצא מן היישוב העולם. ודבר הזה הוא אל האדם לוויה גמורה. כן? ואם נחשב לאדם לוויה כאשר יש לו התחברות אל בני אדם, כי אז אינו נחשב הוא לעצמו, כן? וכשאדם הוא לעצמו הוא חושב שזה יתרון. מה? זה יתרון אולי ברובד המוסרי. אני אומר שהדברים מחולקים בשני דברים. יש תורת המוסר. תורת המוסר זה טכניקה איך להתגבר על כישלונות. אדם יש לו יצרים, נכון? אז כדי להתנתק מהיצרים שלך, אז אתה מתמודד. זה בשיעור מוסר. אבל כאן אנחנו מדברים על תורה. אנחנו מדברים על הדרך הישרה. מהי הדרך הלכתחילה? אנחנו ברמת הכוזרי. מה זה בין כוזרי לספרי מוסר? כוזרי סולל לנו את הדרך הישרה. לא האדם העקום, הלא מוסרי. כן? איפה האדם המוסרי והישר, כן? צריך להניח את עיקר מאווייו בחיים. לא להתנתק מהחיים, אלא להתחבר לחיים. אומר המהר"ל, לכך, כאשר יש בני אדם עמו, נכון? יש לו לוויה, שאז הוא מתחבר אל הבריות שהם העולם. ואם דבר זה הוא לוויה שלו, כלומר, אם בן אדם כל שכן, כאשר יתחבר אל התורה, שמה? שהיא סדר כל העולם, ובה נמצא הכל. כשאתה מתחבר לתורה, אתה לא מתחבר רק לאותיות, לאינפורמציה שכתוב שם. אתה מתחבר להוויה האלוקית, לשפע החיים, לא רק לתיאוריות האלוקיות, לאמת האלוקית כאמת, אלא לממש כפשוטו. הקדוש ברוך הוא משפיע שפע החיים דרך האורות של התורה. כן, אדם לומד עוד תוספות, הוא בונה עוד מדרגת חיים. זה ככה ממש. קשה לנו להתרגל לחשיבה הזאת, אבל זה האמת. בונה מדרגת חיים במציאות. כן? פותח את הצינורות, מרחיב את צינורות החיים. זה תורה. זה התבוננות אמיתית על תורה. אומר המהר"ל, עד כאן נקודה אחת. הנקודה האחת של לוויה. ממשיכה הגמרא, ולכך אמר אחריו. דוגמה הבאה, עד עכשיו דיברנו על נושא של לוויה. דוגמה הבאה, אדם שיש לו כאבי ראש. כאבי ראש, כאבי צוואר, כאבי בטן, כאבים בכל הגוף. מה יעשה? מה אומרת הגמרא בעירובין? זוכרים? יעסוק בתורה. מה, לא ילך לרופא? מה קרה?
ולמה הפירוט?
מה? מה הנקודה הזו? מוזר. אז בוא נראה. קשה להבין את זה כפשוטו. כמו שאמרנו, הלכה היא שאם אדם חולה, לא הולך לסדר, יש לו מצווה ללכת לנישון. באמת. כן, מפתחות הרפואה ניתנה לרופאים. אז מה הפשט? בוא נראה. אומר המהר"ל, לכך אמר אחריו, אם יש לאדם חולה, יש לאדם חולי בגופו, שכל אשר הוא חולה יוצא מן הסדר. אומר המהר"ל, להיות חולה זה חטא. טיפשו אותו, מה זה חטא? חטא זה פספוס. כן? חטא זה יציאה מרצון השם. כן? ובאמת, תפיסת העולם האמונית הנכונה היא שהמציאות הפיזית של האדם בשלמותה היא אמירה מוסרית, היא אמירה ערכית, האדם שלם בגופו. הולך לחדר כושר, כן? כן? בזה, צריך להבין את זה, דבר פילי, הרי אנחנו מבינים שמה מוסרי בזה, שיותר בריא, פחות בריא? כן. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ובזה הוא אמר, זה טובי, זה רצוני. וכאשר אדם חולה, כלומר, כאשר אדם סוטה מהבריאה הנורמלית של האדם, יש לו חום, יש לו בעיות, יש לו מחלות, כאבי ראש, מתברר שיש לו כאן איזשהו... עכשיו, שני דברים, ודאי צריך ללכת לרופא, זה לא... זה ברור, צריך ללכת לרופא. אבל אחרי שהוא הלך לרופא, כן? צריך להבין שהאדם במהותו הוא צריך להיות בשיא איזוז חיותו. ממש. וכאשר נוצר מצב שיש כאן איזה רפיון גופני, אומר הרמב״ם, אתם יודעים מה שהרמב״ם אומר לגבי המחלות? כמה אחוז מהמחלות אדם גורם לעצמו וכמה זה נגרם מלמעלה? מה? לא זוכר לשונו המדויקת, אז אומר הרמב״ם, דע לך, שרוב רובם של המחלות... זה אדם גורם לעצמו. זה בעצם מצב שהאדם לא מוציא לפועל את הרצון השם שתהיה בריא, שתדאג לגוף שלך. כן? מתוך... מה?
למה יש גישות שממיתות את הצד הזה של החיים? בוא נגיד, ככל שהבגן יוסיף...
זה כבר מצבי גלות, נו, אנחנו יודעים את זה. ככל שהגוף מוסיף חורבן, זה ממציאות גלותית. זה לא... המהר"ל כאן בונה מדרגה של תורה, לא באמצעות עקומה, שכבר יש כאן גוף, גוף רקוב, אז צריך שככה להתעלם מהגוף. אבל אנחנו מדברים כאן על מהי ההשקפה הנכונה. ההשקפה הנכונה, שיש חיסרון גופני, יש כאן יציאה מהסדר הערכי, יש כאן נפילה ערכית. זה מה שהמהר"ל אומר, יציאה מהסדר. כתוב במהר"ל או לא? תסתכל בפנים, לא לנחש. תסתכל. נפילה גופנית זה נפילה ערכית. כן? זה לא שאנחנו מאשימים אותך. כן. כן.
כן. אני לא מצליח להבין אם הסדר שאנחנו מדברים עליו זה המצב שאנחנו נמצאים בו היום, שזה איזושהי אידאה של עולם מתוקן.
כן. זה... מצד אחד, זה האידאה שלא מתוקן. אבל מצד שני, צריך לחיות את זה ככה, היום. למשל, האדם צריך לאחוז, אני אומר, עכשיו אני מדבר על ההדרכה שם המעשית. צריכים לאחוז את החבל משני קצותיו. כלומר, מצד אחד, צריכים לחיות חיי תורה, וזה אומר שיש לך נקודת מבט עם סרגל נכון. והסרגל הזה צריך תמיד לאחוז בו, גם באופן ממשי. כמו שאמרנו, הסרגל הנכון, לחיות במציאות, לחיות בהוויה, או, כמו שכתוב כאן, שהשלמות הגופנית היא הסדר הנכון וכו' וכו' וכו'. מצד שני, באופן מקומי, לראות האם אני יכול, איך הדברים מתיישמים ביום-יום, לפעמים ביום-יום, הדברים מתהפכים, אבל זה לא בגלל שזה לא האמת, בגלל סיבוכים מקומיים. כן? אבל כאשר אני חי רק את הסיבוכים המקומיים, אתה יודע מה קורה? כל הזמן אני אחיה בסיבוכים. בעצם כאשר אדם כל הזמן חי, הוא מדמיין שהתורה, כן, האמת התורנית היא על פי כל סיבוכי החיים. כלומר, הוא חושב בסוף שאיפה הם מקבלים תורה? מחוץ לחברה. כן? כן? בסוף הוא מדמיין, זה לא תורה. כלומר, יש כאן בעיה תפיסת עולם. זה לא האמת אלוקית. זה זיוף. זה זיוף של תורה. כן? אתה שואל אותי, מה החשיבות? זאת הפילוסופיה? זה לא פילוסופיה. בסוף זה נפקמין על החיים. אדם שהוא לא מבין שיציאה בבריאות, יציאה מהסדר, אין לו יחס אמיתי לאישיות שלו, לא רק לממד הגופני, לכל הפרצות הפרטית שלו. כן, אז בעצם כבר אין לו חיוניות. אותו אדם שלא אכפת לו מהגוף שלו, הוא בסוף גם לא ילמד תורה, אתה יודע למה? זה למה? כי בסוף הוא אומר, אז אין משמעות לגוף הזה, גם אין משמעות למה שאני חושב, מה זה משנה אם אני אחשוב ככה, אחשוב אחרת? בשביל מה ללמוד גמרא, בשביל מה ללמוד אמונה? מה זה משנה? כן, שום דבר לא משנה. אבל כאשר אדם מבין שכל מה שקורה כאן זה הופעה של רצון השם, כן, אין בממד הגופני שלי ואין בממד הרוחני שלי, אז אני, יש לי אחריות על כל דבר. אז כאן מופיע חיוניות. נכון, באופן מקומי לפעמים, אם זה לחסות חדר כושר כל יום על חשבון סדר ערב, אז אני אומר, טוב, יש לדון, סדר ערב, פעמים. יש מצב של הקרבה, כן? אבל אנחנו תמיד אוחזים בעיקרון. אז אומר המהר"ל, כאשר הוא חולה, הוא יוצא מן הסדר, כי רצון השם זה העולם שלם. זה התבוננות נכונה על מחלה. אומר המהר"ל, יעסוק בתורה שהיא סדר העולם. מה אפשר יעסוק בתורה? אם הכוונה, יוסיף עוד שעת לימוד בגמרא, הוא אומר, כנראה זה עונש. למה אני חולה? בגלל שלא למדתי מספיק סדר בוקר, אני אוסיף עוד שעה. זה הכוונה, או, בדיוק. יעסוק בתורה, הכוונה, יפתח את הגמרא, לדעתי זה הפשט. הפשט הוא, ילמד מחדש את התורה שהוא כבר למד בה, לא הכוונה, יכול להיות שגם יוסיף עוד שעה, אבל זה לא נקודה עקרונית. הנקודה העקרונית, תיקח את התורה, ייקח את אותו ספר שהוא למד בו, כן? או ינבור בתורה ויעקמיק בתורה ויישר את עצמו, ייצור עזימות חדש לחיים שלו. הוא יקלוט, בדיוק. ילמד את התורה מחדש. או יעמיק חקר, מה זה תורה? כן? הוא יתנתק מהצינור הזה, כן? אז לכן זה מה שכתוב כאן, חש בראשו. הוא מבין שיש כאן חולשה. כלומר, כאשר אדם מבין שיש לו חולשה פרטית, זה נובע היא הבנה מהותית, או היא חיבור אמיתי לצינור השפע האלוקי, שהיא תורה. לכן, אומר המהר"ל, אז זה מתחיל מלמעלה למטה, המהר"ל מפרט, אין לנו זמן. החש שלו בראשו, כן? זה הדבר הכי, כאילו, זה גוף, אבל זה הכי רוחני. וצוואר, שזה מדרגה יותר נמוכה, כן? מדרגה פחות נמוכה, יותר נמוכה זה הבטן, כן? כמו שהמהר"ל, מי שיש לו זמן, לראות את כל השלבים האלה. ואני רוצה לעבור לדף A בעמודה השנייה. ואחר כך, למעלה, ואחר כך, אחרי שראינו באופן כללי, כאשר האדם מרגיש שאשר לאדם יש לו רפיון פרטי, זה נפילה מוסרית, והאדם צריך כדי לתקן את עצמו, לעשות תיקון, תיקון ערכי. איך עושים תיקון ערכי? לומדים את התורה מחדש, מתחברים לחיים. אתה מתחבר לחיים, בזכות זה אתה תהיה בריא. לא כמתנה, טוב, היית נחמד, ניתן לך בריאות. זה לא שפת המהר"ל, מי שלומד מהר"ל טוב מבין שזה לא עובד ככה, כן? שכר ועונש, טוב, היית נחמד, למדת אוטוספות, ניתן לך אקמול. לא, זה ישיר, זה ככה, כאשר אתה מחובר לחיים, אתה חי, כן? משה רבנו כתוב בגמרא, עד יום אותו לא נס לכו. למה? הוא היה בריון, עשה חדר כושר כל יום? מה אתם אומרים? מה, משה רבנו כל יום עשה חדר כושר? לא. הוא התורה. משה אמת ותורתו אמת. כלומר, לא היה לו רגע אחד של רפיון מהתורה. כשם שלא היה לו רגע אחד של רפיון מהתורה, בדיוק באותו אופן, אומרים חז"ל, לא היה לו רגע אחד של רפיון מהגוף שלו. מה הקשר? זה קשר עצום, זה הקשר. הגוף שלו מופיע תורה, ככה משה חי, וממילא הוא היה בשיא עוצמתו הגופנית. כן, גם ידוע שהיה גבוה מאוד, כמה, מה היה גבוה? 10 אמות, חמש מטר. כן, לפי המדרש. חיים. כן? אז אומר המהר"ל, מה?
5 מטר.
כן, 5 מטר. לא יודע אם זה... מה? מה אתה אומר? כפשוט. לא, אני רק אומר את הנקודה הזאת, אתה רואה? כשמדובר על שלמות של התורה, אנחנו מדברים על שלמות של חיים. זה לא פחות מזה. ואחר כך, בוא נראה. בעמודה השנייה בדף A, בוא נרוץ. ואחר כך כל גופו. מה קורה כשאדם חולה בכל גופו? כי כל אחד ואחד לפי מעלתו הוא קודם לקבל חיים מן השם יתברך, כלומר כל איבר ואיבר. ואמר, כי, עכשיו מה כתוב בגמרא? כי בשר ואדם נותן סם לחברו. אז מה קורה כשהשם, אדם נותן לחברו אנטיביוטיקה? אז מצד אחד אדם מבריא, מצד שני אתם יודעים שהאנטיביוטיקה הורסת את הגוף. אומר למדרש, זה רק בסם שבני אדם נותנים, אבל בתורה, אומר המהר"ל, זה דווקא בסם רגיל. נסביר המהר"ל למה, כי מפני שאי אפשר שלא יהיה לו אותו הסם איכות, או שהוא קר, או שהוא חם, וכיוצא בזה מן האיכות. איכות הכוונה, איכות הכוונה אופי. וכל תרופה יש לה את האופי שלה, היא נותנת כאן, והורסת כאן.
תרופה מושלמת.
נכון. ואם הסם הוא קר, אז מזיק לאיברים הקרים, ואם הוא חם, אני לא יודע מה זה קר וחם אצלו, אבל זה מבחינה רפואית ממש, כן? ואם הוא חם, מזיק לאיברים החמים, כי לא ימלט הסם ההוא מן האיכות. אבל התורה היא רפואה כללית, כי אין בתורה איכות, כי רק היא שכל אלוקי עליון. נוגע בשורש, זה רפואה הוליסטית. מה רפואה הוליסטית? מה? ללמוד תורה. להשפיע על הסיבה. ומשפיע על סיבת המחלה. אומר המהר"ל, בשביל כך התורה היא סם חיים, רפואה אל הכל. וכמו שהתורה היא רפואה לאדם מן חוליו, כך התורה היא רפואה לאדם מכל שאר חיסרון. כאשר האדם הוא מקבל שינוי, התורה מחזרת אותו אל הסדר אשר הוא חיסרון לאדם. כי בתורה נברא העולם, ובה סדר השם יתברך הכל כסדרו הראוי לו, כמו שהתבאר. לכך, על ידי התורה הוא חוזר אל הסדר הראוי, כן, חוזר לטבע. ובפני מי שלומד תורה והוא מרגיש שהוא פתאום יש לו רפיון בחיים, מגיע למכון מאיר, אחרי חודש הוא מרגיש משהו כאן נשבר לו, יש תקופה כזאת, אבל צריכים לדעת, זה מקומי. אם אדם מרגיש חוסר חיים, משהו כאן לא בסדר. יכול להיות שצריך לעבור משלב כזה, אבל זה זמני. למדנו את זה דרך אגב לנקודה הזו, הרב כותב במוסר אביך, שיש מצב של שברון. כשאדם מתחיל לחזור בתשובה, יש מצב של נפילה. מה? כן, תיבת נוח. תקופה של הסתגרות ונפילות, זה לא טבעי לתורה. זה מקומי, יש מצבים כאלה, שאדם נופל. אבל באופן כללי, תורה נותנת חיים. ומפני שבתורה נברא העולם, לכך כאשר יש חיסרון בבריאה, יושלם על ידי התורה שהיא רפואת כל גוף. ממשיך המהר"ל, ויש לפרש כי המאמר הזה רצה לומר. עכשיו דבר פלא, תראו דבר פלא. בוא נשאל שאלה, מה יותר מובן, שהתורה משפיעה על הגוף או על הנפש? נו, מה אתם אומרים?
נפש.
מה?
נפש.
לכאורה על הנפש, יותר מובן. מה? עכשיו תראו את המשפט הבא. כי בעצם מה זה תורה? זה עניינים מיסטיים, נכון? אנחנו תמיד רגילים, מה זה תורה? מיסטיקה, ככה כל מיני מאמרות יפות, מוסריות, וככל שזה מתקרבים לחיים זה יותר רחוק מהתורה, נכון? תראו איך המהר"ל רואה את הדברים בדיוק הפוך. אומר המהר"ל ככה, כמו שהתורה מחזרת חולי הגוף אל הסדר כמו שהתבהר, כמו זה, שזה פשוט, כי התורה ודאי היא סדר הבריאה, כך התורה מחזרת אנשי חולי הנפש אל הסדר. תראו, מה כמו מה? כמו שהתורה משפיעה על הגוף, כך היא משפיעה על הנפש. כלומר, וזה חידוש, למה זה חידוש? כי מצב כזה שאדם באופן מוסרי, באופן בחירי, הוא לא מוסרי. הוא נכנס לתורה, ובאמת אדם מושחת. ניגש למכון מאיר, אבל אדם מושחת, לא עלינו. מושחת. האם אנחנו נגיד לו, פתח ספר או לא? מה אתם אומרים? לכאורה לא. למה לא? כי התורה, כן, התורה זה לא סתם איזו אינפורמציה, זה הפרחת מציאות. כלומר, יש איזשהו בסיס רוחני שאנחנו מצמיחים. וכאשר בא בן אדם לא מוסרי, מושחת, חולי הנפש, מסברה אנושית, הוא למה שהמהר"ל אומר, אומר, תשמע, בן אדם הזה קודם כל צריך קצת להיות מוסרי, קצת כן? התורה תפריח את המידות הרעות, כן? אומר המהר"ל, דע לך, זה לא ככה. באמת, כמו שהתורה, כאשר אדם יש לו בעצם שינוי מהגוף, שינוי בגוף, חולי בגוף, התורה משפיעה, התורה פועלת עליו ומרפא אותו, ככה האדם שהוא נכנס לישיבה עם חולי נפש, ככה הוא עכשיו עם חולי נפש, מוסרי, ערכי, אומר המהר"ל, דע לך, פלא, תרופת פלא. תגיד לבחור הזה, עזוב, עזוב שטויות, לא משנה מה אתה, אם אומרים ככה, נכנסים לבית מדרש עם הבוץ. לא משנה. לא מתחילים עם בן אדם עם שאלות מוסריות. כשבא, נגיד, כשבא בחור למכון מאיר, לא מתחילים לו, שמע, מה זה, היית פה, היית שם, לא, לא, לא. זה לא דרך נכונה. לא דרך נכונה. התורה עצמה מרפא. המאור של התורה. זה מה שכתוב כאן. מה? מחלות נפש זה מחלות מוסריות, כן? מה זה מחלת נפש? זה לא... כן? זה מה שאומר המהר"ל, נכון? כאשר אדם יש לו חולי נפש, יש לו פטנט. שב, תלמד תוספות. לא אמרתי, אפשר גם ללמוד מהר"ל, כן?
חולי נפש לעניין שלנו זה לא מוסרי. חולי נפש זה לא מוסרי בעצם.
נכון, חולי נפש כאן, לשפת המהר"ל, זה חולי, כן? זה מחלות מוסריות, מחלות רוחניות. זה לא הכוונה חולי נפש פסיכיאטריה, כן, כן, כן. חולי נפש לא פסיכיאטריה. אלא חולי נפש, אדם לא מוסרי. לא לעניין, בן אדם לא לעניין. תגיד לו, שמע, קודם כל תהיה לעניין, אחר כך תתחיל עם התורה. לא. התורה, הסם חיים הזה, משפיע עליו. זה דרך אגב, הדבר הזה רואים בחוש, זה לא דבר, מה שהמהר"ל אומר, זה תיאוריות. גם אם אתה לא למד עכשיו דווקא את הנושא המוסרי, זאת אומרת, בא אדם לא מוסרי, אתה לא צריך ללמוד דווקא באופן ישיר את הסוגיות האלה שמציקות לו כרגע. לא משנה, מה שנקרא, תרחיק עדותו, תלמד אותו, תלמד איתו פרשת שבוע. לא משנה, תלמד איתו את הסדר האלוקי. באופן לכאורה עקיף, כן, זה ירפא אותו. כי הוא מקבל אנרגיות, הוא מקבל אנרגיות, מקבל אור אחר, מקבל סדר. ברגע שהוא מקבל סדר, תמונה חדשה. זה מעדן, נכון? זה מרפא את הנפש, הוא חוזר לסדר שלו. אז התורה עוצמתה, דרך אגב, דבר אחד, נגמור בדבר הזה, שמעתם על תנועת המוסר? תנועת המוסר קמה לפני 200 שנה בערך. אז היו תלמידים שניגשו לרב חיים בישיבת וולוז'ין. ישיבת וולוז'ין הייתה ישיבה מרכזית מאוד, שגדולי עולם גדלו בה, הרב קוק וכו'. ניגשו תלמידים, אמרו, אולי נכניס שיעור מוסר בישיבת וולוז'ין. כן? מה זה שיעור מוסר? שהאיש המוסר בא ואומר, רבו ישאי, אתם לא בסדר, אנחנו לא בסדר, כן? צריכים לחזור בתשובה, צריכים להיות צדיקים וכו' וכו'. אומר הנציב, אני באופן עקרוני לא מכניס שיעורי מוסר לישיבה. דרך אגב, לאט לאט הישיבות כן מכניסות שיעורי מוסר. אבל וולוז'ין ביסודה, ודרך אגב, הרב יהודה חזר לנקודה הזו. יש לנו אמון בתורה עד הסוף. מה זה האמון בתורה? שאנחנו יודעים שהאור הזה מרפא פצעים, כן? אנחנו לא צריכים לבוא לכל פצע ופצע לרפות אותו. זה גם אולי דרך מקומית. אבל הדרך העיקרית היא לבוא ולעמול בתורה, והדבר מרפא. הדבר מרומם. התורה מרוממת. מה? זה עובד. תורה מרוממת. כי יש מצב שהתורה היא תורה קטנה. כאשר התורה היא קטנה, אז באמת היא לא מרפא. אבל כאשר אדם יש לו באמת מאוד מוסריות, והוא נפגש עם תורה גדולה, עכשיו אני אומר לך את זה, דבר שאני רואה בחוש. לא עכשיו אגדות, אני לא רוצה לפרט, לא להעביך כאן אנשים. כן, התורה הגדולה, היא בעצם נותנת לאדם מבט אחר על החיים. נכון, זה לוקח זמן, נכון, זה לא מיד. באיזשהו שלב, ממי לכל הנפש מתרפא. ממי לא מקבל סדר חדש. כמו שאומר הנציב, אצלנו התורה, יש לנו אמון בתורה. התורה תיישר את המוסריות. טוב, נעצור כאן. בעזרת השם... שיעור מחר, כן? לא, ודאי שצריך לעשות גם. ודאי שאנחנו לא שוללים את העסק, אבל באופן כללי, מפגש הזה עם אור התורה, סגולי, זה עולם רוחני. הדבר הזה, למרות שבמבט שטחי, מה הקשר? אתה לומד תוספות, איך זה? כן, דרך אגב. הסדר הזה, כשהגלתי בסדר, אני לא באתי לשלול את לימודי מוסר. אבל התורה מקיפה את הכל, התייחסתי לא דווקא לאמונה, לא. כל מפגש עם תורה, זה כך. אני אומר, אני רואה את זה ממוחה, שלא דבר... צריך לעסוק, עבודה שצריך לעסוק. אבל אנחנו לא שוללים, נכון, אנחנו לא שוללים את העובדה שעצם התורה פועל.
אבל מה כתב בתורה? שהראו לו, שלא יהיו לו כל ענייני העולם הזה, אלא לשם התקרבות לשם, לא?